פרק ט. כלומר, הטענה של פרעו היא, זה נכון שאדם, הצפרדע והכינים, מוכיחים שאתם זרע אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שהתכונות הייחודיות של האבות עברו עליכם. זה נכון. כמו כן, מכת הערוב הוכיחה שאינכם מקושרים מצד הגורל ההיסטורי שלכם, אינכם מקושרים באמת עם מצרים. נכון? זה מה שבעצם ארבע המכות הראשונות הוכיחו. הבעיה היא טענה נוספת שיש לפרעה. הטענה היא, אף על פי שאתם שונים משאר בני האדם, אבל יש מכנה משותף לכל בני האדם, גם לישראל וגם למצרים, והוא שכולנו בני אדם. ואתם הרי רוצים להפריד את גורלכם מגורל שאר האנושות. לו רצה ריבונו של עולם שתהיה ההיסטוריה היהודית נפרדת באופן מוחלט מההיסטוריה הגויית, היה מניח את היהודים על נוגה ואת הגויים על מאדים. אבל משום מה, שם הקדוש ברוך הוא את כל היהודים ואת כל הגויים באותו כדור, והוא כדור הארץ. זה כשלעצמו מוכיח שישנה תוכנית משותפת. ואם יש תוכנית משותפת, זה אגב נכון, אז אסור לכם לחיות בנפרד מאיתנו. שאני צריך מה?
משועבד
לא. אבל בעצם מה מבקש משה? לצאת. שערו איתנו. כן? זאת הטענה.
העולם שפרעה מסתכל במצרים בלבד?
מצרים היא העולם כולו. זה כמו שתגיד, יש עוד עמים חוץ מאמריקה. אבל במאה ה-21 העולם זה אמריקה. זה הכוונה. זה העולם. שם בעצם נקבע גורל האנושות. לא יודע אם זה הערס, אבל זה הדרבה, זה הניהול. הערס זה דווקא היה בבבל. כן? כן. זהו, זו השאלה. למה הגאולה נעשית בניסים ולא באופן טבעי? שלוש תשובות בדבר. אחת, כי היה צריך להתגלות לפרעה. זה מה שאנחנו כל הזמן לומדים עכשיו. ב', כי לא הייתה ברירה. זאת אומרת, המצב של העולם היה כל כך גרוע, שאי אפשר היה באותם הימים שתתפתח הכרה חדשה בלי מהפכה בסדרי הטבע. דבר שלישי, כי עם ישראל הוא ניסי במהותו. הוא עם שמעל הטבע, ביסודו. לכן הוא ניסי במהותו. לכן הופעתו יוצרת ניסים. בסדר? כן. אבל אתה צודק. אנחנו שילמנו על זה מחיר כבד, ולכן אנחנו צריכים כמה אלפי שנים כדי לתקן את הפשלה הזאת, ואחרי מספר אלפי שנים, אנחנו נגאלים בדרכי הטבע. עד כאן מובן? מה קרה עכשיו? אני לא מבין את השאלה. מה? נו, אז מה? בסדר, בבקשה, בבקשה, ברוכים הבאים. לא צריך לשים גם מחיצה, אף אחד לא רואה אותה, זה בסדר. כן.
אבל זה שיהודים
בני אדם כמו המצרים דווקא בגלל זה הוא
צריך לשלוח, צריכים
בארץ משלהם. בצדק, זאת אומרת, צריך להיות ארץ משלהם, אבל משה מבקש משהו יותר חריף מזה. הוא מבקש את ההפרדה. הוא אומר, בני בכורי ישראל. כלומר, שמי שקובע את סדר היום של האנושות, זה ישראל ולא מצרים. משהו הרבה יותר חריף. כן? המדרש אומר על פרעו, שפרעו היה קוזמוקלטור. מה? מושל בעולם. כמו קוסמוס, קרטור, כן? קרט. אז קלטור, זה דבר כזה. קוזמוקלטור, שולט בעולם. כן. לא, יש לו טענה חדשה. יש לו טענה חדשה. כלומר, עד עכשיו הוא שאל, במה אתם שונים משאר בני האדם? השאלה עכשיו שנשאלת היא לא במה אתם שונים, אלא השאלה היא במה, כלומר, אנחנו כן שווים, בגלל שיש מכנה משותף. על זה צריך משה לענות. התשובה של משה תהיה, זה לא כתוב בטקסט, זה מתבקש מהתשובה. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה שיש תשובה, לפי זה אתה יודע מה הייתה השאלה. בסדר? אז פה פרעו לא שואל כלום. אבל אנחנו מבינים מתוך זה שהוא קיבל תשובה כזאת וכזאת, שזאת הייתה שאלתו. אז התשובה היא שגם האנושות היא ירדה ממדרגתה המקורית. כלומר, אם אני רוצה לצייר את זה כך, אני מצייר את זה. זה מדרגת האנושות המקורית. בני אברהם, יצחק ויעקב, עלו למדרגה יותר גבוהה. זה מה שהוכח על ידי דם, צפרדע, קינים, ערוב. כן? דם, צפרדע, קינים, ערוב. ופה מדרגת האנושות המקורית. אומר פרעו, אומר פרעו, מאחר ואנחנו במקור היינו שווים, תזכרו שהייתם פה גם כן, אז בגלל זה תשתפו איתנו פעולה. אומר משה, לא נכון, אתם גם כן כבר לא פה. אתם ירדתם לכאן. כי האנושות, כלומר מלבד זה שעם ישראל עלה, האנושות ירדה. עכשיו מצרים נמצאים פה. היא ירדה מבחינה מוסרית בשלושה דברים. שהתבררו על ידי הדבר, השכין והברק. מהן שלושת נפילותיה של האנושות? מה אתה רוצה? בבקשה, זה טוב מאוד. 5 points. מה קרה? עכשיו אתה שם את זה. Off the record. אתה פשוט מפריע. על מה? למה שאני אסלח? לא נשכח. טוב, בסדר. פורים ככיפורים. אם כן, מהן שלושת נפילותיה המוסריות של האנושות? הן בעצם שלוש נפילות מוסריות. האחת, שפיכות דמים. האנושות הפכה להיות אלימה. וזה התברר בדור המבול. השנייה, עבודה זרה. מה? מה קרה? נכון. והשנייה הייתה, נכון. השנייה הייתה עבודה זרה בדור מגדל בבל. והשלישית הייתה גילוי עריות בסדום ועמורה. ובגלל זה היה צריך שיופיע עם ישראל דרך שלושת האבות, אברהם שיתקן עבודה זרה, יצחק שיתקן שפיכות דמים, ויעקב שיתקן גילוי עריות. מובן? ולכן אפשר לומר, אפילו מה שהייתה פעם האנושות, גם זה נפל. כלומר, אף אחד כבר לא נמצא במצב המקורי של האנושות. האנושות המקורית. זה היה פה. בוס?
קודם האנושות נפל, אחרי זה יצא פה. קודם האנושות נפל.
מה זה משנה מתי? נכון? אני לא אמרתי את ההפך. בסדר? זאת אומרת שיש שלוש נפילות, העולם נגוע בשלושה חסרונות. אתה יכול לשאול אותי איפה אנחנו, בפרק ת' אנחנו. העולם נגוע בשלושה חסרונות מוסריים כבדים, וזה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. למה יצחק ויעקב תקנו שפיכות דמים וגילוי עריות? כי היה צריך לתקן את זה, מה זאת אומרת? איך הם תקנו? הם תקנו את זה, יצחק הראה ש... אתה מכיר את הפסוק, אל תשלח ידך אל הנער? כלומר, הוא היה צריך דווקא למות למען השם. והתשובה הייתה שהוא צריך לחיות. אז זה נגד שפיכות דמים. כי כל זמן שיש קורבן אדם, אז אתה נותן איזשהו ערך לכל דבר שהוא שפיכות דמים. כיוון שיש שפיכות דמים מקודשת. אבל ברגע שנאמר, קורבן אדם לא עושים, אז מאותה שעה שפיכות דמים ביטלה את ערכה. ביטלה ערכה של שפיכות דמים. אתה איתי? לא, זה יצחק. כי הוא היה מוכן למות על זה. כן, אתה לא רואה, הוא יכול היה להתנגד. יעקב תיקן גילוי עריות, נכון? פשוט מאוד. איך כתוב שם? ויומר יעקב ללבן, הווה את אשתי. כי מלאו ימי, ואבואה אליה. שואל רש"י, שהדיבור הזה הוא גס שאין כמוהו, נכון? אפילו קל שבקלים, אינו אומר כן. אז מה פתאום יעקב אומר ללבן, תביא את אשתי, אני צריך לבוא אליה. אלא אומר רש"י, להעמיד תולדות נתכוון. נשאלת השאלה, ואז מה? אז מה אם נתכוון להעמיד תולדות? זה פותר את הבעיה? אלא זה בא לומר שאצל יעקב אין כל שפלות במעשה האישות, בגלל שכל כוונתו להעמיד תולדות בלבד. מסקנה, הוא תיקן חטא אדם הראשון. כבר אין אצלו הבושה. ברור?
התיקון שלו לא...
לכן מיטתו שלמה וכו'.
התיקון אצלו לא היה בנשיאת שתי אחיות, שזו היה עניין של גילוי עריות.
ולכן, אצלו, מכוח זה הוא יכול לעשות שתי אחיות. בגלל שאצלו זה מתוקן. מובן? טוב. חטא אדם הראשון, הרי כתוב שם, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אז מה הביא את הבושה? החטא. לא, זה שהם היו ערומים, זה לא סיבה לבושה. הרי כתוב, והיו שניהם ערומים, ולא התבוששו. אז מה הביא את הבושה? החטא. אז אם אין אצלו בושה, סימן שכבר אין חטא.
איזה דור התבטא גילוי עריות?
בסדום ועמורה. עכשיו, אם כך, שלושת המכות האלה, דם, עזרה, דבר, שכין, ברד, באים להראות את שפלותה של מצרים. הכיצד? הווה נקרא בפרק ת'. פסוק א', ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי מה אין אתה לשלח ועודך מחזיק בם, הנה יד השם הויה במקנך, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. מה זה דבר? תסתכלו באונקלוס. איך אונקלוס מתרגם דבר? מוטה. כן? כלומר, דבר זה המוות. זאת אומרת, המוות בא לאדם בגלל שהאדם מזלזל בחיים. נכון? עכשיו, מה? ברור, אם אני מזלזל בחיים, אז החיים אצלי נפסקים. בכלל. עכשיו, יוצא לפי זה, שמקנה ישראל לא פגוע. נכון? איך כתוב פסוק ד' ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות לבני ישראל, מכל לבני ישראל דבר. זאת אומרת שעם ישראל איננו פגוע מכוח מכת המוות הבאה בעקבות דור המבול שחטא בשפיכות דמים. מה עם השכין? השכין בא להראות שעם ישראל לא ירש את התכונה הרעה של דור הפלגה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה זה דור הפלגה. מה זה מגדל בבל? איך הם עשו את זה? הייתה אז גאווה, נכון? מכוח מה הייתה גאווה? בגלל שהאדם המציא אז את הלבנה. נכון? מה זה לבנה? זה אבן מלאכותית. אני כבר לא זקוק לאבנים שהקדוש ברוך הוא מספק על ידי הטבע. יש לי אפשרות לייצר לבנים משלי. יש לי אבנים מלאכותיות. ולכן אני יכול לחשוב שאני יכול למרוד בבורא ולהעמיד מגדל במקומו. כלומר, אני אעשה הר משלי. בעוד שהקדוש ברוך הוא מייצר הרים על ידי תנודות של מעטפת כדור הארץ, אני עושה את ההר שלי במישור. אני בונה מגדל. עד כאן ברור? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים הדבר הזה, מפזר אותם. עכשיו, איך עושים לבנים? זה טכנולוגיה, נכון? מישהו יודע איך עושים לבנה?
בוץ, קש.
לוקחים בוץ, קש, מערבבים ו...
שושלים בשמש,
בתנור. מייבשים בשמש, רק שמים בתנור, נכון? או זה, או זה, או זה, שני סוגי לבנים. כלומר, על כל פנים משתמשים בתנור, והתנור הוא מייצר את הלבנה. זאת אומרת, התנור הוא הכלי שמכוחו אני מורד בבורא. נכון? כלפי שמיים. הווה נקרא בפרק ת' בפסוק ח'. ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים לעיני פרעה. זאת אומרת, זה באופן תמציתי כל הפעולה של מגדל בבל. לוקחים מהכבשן וזורקים כלפי מעלה. בסדר? מה התוצאה? והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה, לשחין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. כן? וישראל לא פגע. זאת אומרת שמצרים פגועה מן העבודה זרה. אמת או לא?
ישראל לא.
הרי כתוב ביהודה א', ולא יאכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. משמע שהיה בחרטומים ובכל מצרים בלבד. אז מה עושים? יש עוד דבר שלישי שצריך לברר, את נפילתה של מצרים בגילוי עריות, נכון? איך מבררים את זה? במכת? חור. בחורות. כן, למה אתה אומר בחורות?
אנשים יהיו כמה
בחורות. אני אומר, אבל באיזה מכה אנחנו עכשיו נמצאים? זה סברה יפה, אבל זה סותר מקור מפורש. המקור המפורש זה מה שאני אמרתי בתחילת השיעור. ששלושת הנפילות האלה מתבררות בדבר שכין ברד. כן? אז זה לא מסתדר. יש סתירה למה שאמרת. כן. אז מה המכה שמבררת את נפיל? הברד. יפה. איך ידעת?
מי שמין בקדוש ברוך הוא שכניס את זה שלו ומי שלא השאיר את זה.
נכון, זה היחיד. אנחנו מדברים על מצרים ככלל, ולא על המצרים כפרט. בסדר? מה, אתה רוצה לשאול שאלה? שאל.
על דבר.
הדבר, כן.
מה הקשר? לא כבר הבנתי את העניין הזה של זזוז בחיים מול
המוות. על דעתיו תתפוך וסוף מקליפי חיתופון, נכון? זאת אומרת, מי שמזלזל בחיים, נפגעים אצלו החיים. עכשיו, בואו נמשיך לגבי הברד. הגילוי הראיות היותר קשה בהיסטוריה היה ב... סדום ועמורה, נכון? מה היה החטא של סדום ועמורה? הם חטאו בזכור, נכון? זכור. משקף זכור. זאת אומרת ש... והשאלה היא למה? מה קרה להם? עכשיו, אם אנחנו יודעים מספר יחזקאל וגם מן המדרשים, החטא העיקרי של סדום זה היה חטא אחר, שהוא... כן, הם אסרו לתת צדקה. היה חוק בסדום שאסר לתת צדקה. שוגעים. למה שלא ניתן צדקה? מי שרוצה שייתן.
הרחובות התמלו בקבצנים.
אז הרחובות התמלו בקבצנים, אז מה רע בזה? אז שהתמלו בקבצנים, סימן שיש אנשים שצריכים, לא?
זה מטרד.
מטרד. אבל העולם בבעיה. אלא מה? וחשבו שהם נמצאים כבר בעולם אידיאלי. הרי התורה מתארת את סדום ואת עמורה כמקום שבו לא היה חסר דבר. זה היה מקום העשיר בעולם. כך שאפשר לומר מבחינה מסוימת, שאנשי סדום הגיעו כבר לעולם אידיאלי, ולכן יכלו לצפות למשהו מן ימות המשיח. איך אומר כתוב? כגן השם, כארץ מצרים, בואך הצוהר. גן השם זה גן עדן. אמת או לא? אז אם זה כך, אמרו אנשי סדום, אנחנו כבר מאמינים שיש עולם אידיאלי. בעולם אידיאלי לא צריך לתת צדקה, נכון? עכשיו, אם מישהו בסדום ייתן צדקה, ייתן 10 אגורות למישהו. מה זה יברר? שהעולם לא אידיאלי כמו שחשבת. אתה חושף את הסוד שאנחנו לא רוצים לחשוף. נכון? לכן, מה?
גם בעולם אידיאלי לא צריך לתת צדקה.
כי לא חסר כלום. למה אתה נותן צדקה? כי חסר. נכון? כן או לא? כן. אז אם לא חסר, אז אין צדקה. נכון? אז אם, אם מישהו נותן צדקה, הוא מגלה שהעולם לא מושלם. שזה דבר נורא.
אבל עדיין, גם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא היה משפיע
על האדם
בחווה.
זה
כן היה
מעין
צדקה.
למה? איפה ראית שהוא היה משפיע עליהם?
חיים.
נתן להם חיים פעם אחת, גם הוא. הם לוקחים בעצמם. הם? הרי כתוב, לעובדה ולשומרה. אוטונומיה מוחלטת. ולכן, בסדום ועמורה חשבו שכבר הגיעו לימות המשיח. שאלה קטנה, למה צריך להביא ילדים? מילאו את הארץ וכבשוה. ברגע שהארץ תתמלא, היא תיכבש, נגמר. אין יותר פרו ורבו. נכון? גם היצרים שמביאים את האדם להביא ילדים, כנראה ייפסקו בבוא הזמן. אבל אנשי סדום ועמורה, אם כן, כיוון שהם חשבו שהם כבר בעולם מושלם, לא רצו להביא יותר ילדים. אין בשביל מה. זאת אומרת, דור המשך. אין צורך בדור המשך. אנחנו כבר האנושות האידיאלית. אבל היצרים, יצר המין, ממשיך להתקיים. אז הוא מופנה כלפי הדומה, במקום להיות מופנה כלפי השונה. זה סוג של אגואיזם קולקטיבי. כשם שהיה אגואיזם בתחום הכלכלי, כך היה אגואיזם בתחום של ההולדה. לכן הם נפלו לחטא הזה.
אבל יכול לתת דוגמה אחרת?
כן, כל פעם שחברה מגיעה לסוף תרבות, מתרבה התופעה הזאת. זה ידוע. כן, כי זאת חברה שפוסקת מלהיות פוריה. ואז היא אפילו לא מבינה מה רע בזה. כי הם אינם מבינים מה ההבדל בין יצרים לבין אהבה. כן, היום אנחנו חיים בחברה מאוד בעייתית. למשל, יש בתל אביב, כל שנה, יש מצעד האהבה. יש הגאווה, אבל יש עוד מצעד אחר שנקרא מצעד האהבה. ומה שמאוד משונה זה שבכל המצעד הזה אין בכלל אהבה. יש הרבה יצרים, אבל אין הרבה אהבה. אין בכלל אהבה. כי היום, מה ההבדל בין יצר לבין אהבה? היצר זה שאדם בא לספק את צורכי עצמו. אהבה זה שהוא בא לספק את צורכי זולתו. נכון? והיום אנחנו מכנים בשם אהבה משהו הפך האהבה. כן? זה חברה מאוד מבולבלת מהבחינה הזאת. ייתכן מאוד לומר שזה גם מה שהיה בסדום. כן? שבסדום הייתה מחשבה אגואיסטית בסופו של דבר. אפשר לומר שההומוסקסואליות היא סוג של גזענות בתחום האישי. ואיך נידונה סדום? מה היה משפטה? השמדה. איזה סוג השמדה? גופרית ומלח, ומה עוד? וגם מים. ים המלח עלה. זאת אומרת, שאם אתה חושב שהגעת לעולם אידיאלי, אז בוא נבדוק אם האש והמים הפסיקו להילחם זה בזה. כלומר, עולם שבו המים והאש משתפים פעולה, זה עולם שבו זה העולם שסדום צריכה להתמודד איתו. זה קורה בדרך כלל פעם אחת ביום, הדבר הזה. כן? זה בסדר? כן? כתוב, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. אלה במים, אלה באש. מניין ניתן את זה, של זה בזה? גזירה שווה, רבה רבה. ליתן את של זה בזה, תלמוד לומר רבה רבה לגזירה שווה. מזה אתה למד שגם במבול היה אש, וגם בסדום היה מים. בסדר? בראשית רבה. על פרשת וירא. על הפסוק זעקת סדום ועמורה כי רבה. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. ובכן, איפה היינו? אם כך, גם מצרים נידונה בברד. איך כתוב לגבי הברד? בואו נסתכל בפרק ת'. בואו נבדוק, פרק ת'. בואו נבדוק, אני לא יודע. פסוק כף ד'. כן, כן, כתוב, אתה צודק. ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. זאת אומרת שהם נידונו בדיוק כמו שנידונו, סדום ועמורה. אז אם כן, מה יתברר בשלושת המכות האלה, שהן הדבר, השכין והברד? יתברר שאין לסדום ואין למצרים מעלה מוסרית, אפילו המעלה המוסרית המקורית של האדם, כיוון שהם נפלו לשפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. כן. נכון. נכון, זה באמת שאלה. כלומר, אני חוזר על השאלה שלך. הרי שמעת שגם עם ישראל במצרים עסק בשלושת העבירות האלה. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. גם אנחנו היינו שם. אז איך, למה אנחנו לא נפגענו מזה? נכון? שאלה טובה. ממתת שערי טומאה. אז מדוע אני מספר שמצרים נפלה, ועם ישראל לא נפל? וכי עם ישראל, הוא נפל. נכון, יחזקאל פרק כף, מתאר בהרחבה את כל הנפילה הנוראה שהייתה לעם ישראל במצרים באותם הימים. מה התשובה? לא מספק אותי.
המצרים עשו את זה ברצון ובני ישראל מיד.
ועם ישראל לא עשה ברצון, לא.
עושה זה יותר
אידיאל. לא, אני רוצה לענות. כן, מה אתה אומר?
המצרים עושה יותר אידיאל.
מה אתה אומר?
המצרים בעד
ככלל, אצל היהודים שיפרטים. כן, אבל מה אתה מתכוון? כי הרי אפשר לראות, הרבה יהודים עשו את זה. זה נכון מה שאתה אומר, צריך להבין. אנחנו מדברים פה על שורש האומה. אנחנו לא מדברים מצד הבחירה, אנחנו מדברים מצד הסגולה. כן, הרי הרב קוק כבר הסביר לנו, שכשאנחנו מדברים על קדושת האומה, אנחנו מדברים על זה משתי בחינות. מהבחינה האחת הנקראת סגולה, מהבחינה האחרת הנקראת בחירה. מה שהתברר ב-10 המכות איננו נוגע בכלל לבחירה של היהודים, אלא נוגע לסגולתם בלבד. וזאת מדוע? משום שהיהודים באותם הזמנים היו עבדים. כל זמן שאדם משועבד לזולתו, אין עליו דין. כי אין לו עצמיות אדם. אי אפשר לצפות ממנו להיות מוסרי. איך אומרת הגמרא? עבדה בהפקרה ניחלה. העבד נוח לו בחיי ההפקר. זה אופיו של העבד. כיוון שאין לו חיים משלו, אז גם אין לו אחריות על חיי עצמו במידת מה. בסדר? ברגע שהוא משתחרר, אז מתחיל המבחן של הבחירה. אבל בשלב הזה היינו רק בסגולה. אתה מובן? טוב. אבל נמשיך. אם כך, בינתיים יש נוק-אוט מוחלט לפרעו. יתברר שעם ישראל יש לו מעלה, ושלמצרים יש נפילה. אז מה יישאר? אז איזה מין טענה עוד יכולה להיות לפרעו?
כולנו בני אדם.
כולנו בני אדם, זה יראינו שלו. אבל כולנו מה? נגיד המצרים, בסדר, אנחנו לא בני אדם. אבל בכל זאת, יפה, אנחנו כולנו נבראים של אותו אלוה, אותו בורא.
אבל הוא לא האמין באל אחד.
איך אתה יודע? ודאי שהוא האמין. היה להם אלילים, אבל מי אמר שהוא לא מאמין באל אחד? זאת אומרת, עובדי עבודה זרה לא אמרו שאין בורא לעולם. לא אמרו דבר כזה. רק הם אמרו שהניהול מועבר לכוחות אחרים. אז פרעה בעצם חוזר אל השורש. הוא אומר, בסדר, מצרים מקולקלת, יש עבודה זרה אפילו. בסדר. ישראל נפלאים, יהלום. אבל הזבל והיהלום הם חלק מאותה תוכנית גם כן. כלומר, גם אם אנחנו לא שווים כבני אדם, אבל כתוכנית כוללת של אותה בריאה, אנחנו כן. יש לנו אלוה אחד שחשב גם על ישראל וגם על מצרים כשברא את עולמו. ולכן, מן הראוי שתתייחסו אל העובדה הזאת כמחייבת. עד כאן ברור. השאלה אם טענה כזאת יכולה להתקבל על ידי, למשל, עבדי פרעה. ייתכן מאוד שחרטומי מצרים הלכו עם פרעה עד עכשיו, יד ביד, כי הם רצו לברר באמת את הטענה הזאת שכולנו בני אדם, למשל. עכשיו, פרעה מתחיל להגזים. הוא רוצה לברר דברים מצד כוונת הבריאה הראשונה. לא כל כך פשוט לקבל את הדבר הזה. נכון? נא להסתכל בפרק י' בפסוק זין. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה זה הטרם תדע? מה זה טרם? מה זה טרם? זה לפני. מה זה הטרם באופן מוחלט? בראשית. כלומר, אתה רוצה עוד לחזור לבטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל? ומעולם ועד עולם התאל? עד אז אתה רוצה להגיע כדי לדעת שתשב אנוש עד דקה? כלומר, זה חרטומי מצרים מבינים מה פרעה רוצה. אבל זה לא פשוט בכלל. ולכן אומר משה, אין ברירה. מאחר ואתה רוצה לברר, האם בכוונת הבריאה, בשעת בריאת העולם, כבר אז יש לגיטימציה להבדל בין ישראל לבין מצרים, לא תהיה לנו ברירה, אלא לשחזר את בריאת העולם. כן. תרם זה מציין את המצב שלפני ההיסטוריה. איך כתוב בתהילים? בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם התאל, תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור, והשמורה בלילה. מי אמר את המזמור הזה? תפילה למשה איש האלוהים. נכון? כלומר, כשמשה מתבונן בעולם, הוא מתבונן מצד ראשית הבריאה. מה כבר היה בכוונה הראשונה? זה מה שמעניין אותו. לכן אומר פרעה, אני חושב שבבריאת העולם שם אין הבדל בין ישראל למצרים. אומר משה, בוא נשחזר את בריאת העולם ונדע. כן, מה אתה אומר?
זה משנה עכשיו. עכשיו פרעה פרעה שמצרים ירדו. ירדו מה... והם לא כנראה ממשיכים...
כן, האנושית, צודק. אבל מכיוון שבשורש לא היה כך, כל דבר יכול לחזור לשורשו. כן? השורש יותר חשוב מן הענף.
אבל בעצם פרעה רצה לתכנן את כל המערכת הזאת מהשורש.
נכון. אדם ענק, אדם ענק. בואו נסתכל לרגע אחד בפרק י' פסוק א'. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. המשפט הזה הוא משפט קשה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה, לך אל פרעה, היה מובן. מה זה לך? אני איתך, ואני אומר לך לשם. אם אני אומר בוא אל פרעה, משמע שהקדוש ברוך הוא נמצא אצל פרעה. אומר הזוהר, באותה שעה נתיירה משה. משה התחיל לפחד. זה מעניין. ממה הוא פחד? אומר הזוהר, הוא פחד מן התנין הגדול. איזה תנין גדול? פרעה הוא התנין הגדול. כן, כמו שכתוב בספר יחזקאל, הנני אליך פרעה, מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו, האומר לי יהורי ואני עשיתיני. זאת אומרת, מה זה פרעה בתור התנין הגדול? הוא מייצג כוונה מסוימת של הקדוש ברוך הוא בעולמו. עכשיו, מה שפרעה אומר, אם כל מה שאתה מייצג, אתה משה, שאתה בא בשם השם, גם אני מייצג משהו בתוכנית. ומי אמר לך שמה שאני מייצג פחות טוב ממה שאתה מייצג? ומשה, באמת הייתה לו תשובה לזה? לא הייתה לו תשובה, כי הדבר הזה זה תיק שמעולם לא נפתח. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שפתחו את התיק הזה. לכן משה עוד לא ידע את התוצאה, לכן הוא פחד. מה זה התנין הגדול? מה זה תנין?
נחש.
נחש. מי נברא תחילה, הנחש או האדם? הנחש. אם כן אומר הנחש, אני קדמתי לך. אני הכוונה הראשונה. נכון? גם על מצרים אמרנו. כן אומר, איך אומר הנביא ירמיהו על מצרים? קולה כנחש ילך. כן? זאת אומרת, זה מייצג את הממד הנחשי שבנפש האדם, שהוא טוען לראשונות. בסדר? כלומר, מצרים טוענת שהיא עיקר, וישראל תפל. כן? זה פה מעלה את כל המשחק לרמה הרבה יותר גבוהה. לכן גם פה נעצרת פרשה אחת ומתחילה פרשה אחרת. והערה, בוא. שבע מכות ושלוש מכות. כן. זה מה שצריך לברר. זה עוד לא יתברר. כן.
אפשר להגיד שזה כמו שדיבר על המגילה שיש משחק כוחות כאלה, אותו דבר פה, יש כאילו פרעה מייצג כוח אחד ומשה מייצג.
בוודאי. איך אומר הנביא ישעיהו? שאו עיניכם וראו. מי ברא אלה? מה זאת אומרת? מי ברא אלה? אז מי ברא באמת? מי שברא זה מי? לא, מי שברא זה מי. נכון? הקדוש ברוך הוא, שמו, מי? לא, אפשר לקרוא את זה ככה. שימו לב שזה שברא את אלה, קוראים לו מי. מי זה הנעלם? מי שאני שואל עליו שאלות. נכון? מי ידע את השם הזה, שקוראים לקדוש ברוך הוא בשם מי? פרעו ידע את זה. אמר, מי השם? הוא הבין שהשם זה מי ששואלים עליו שאלות. איזה שאלות שואלים עליו? לא שאלת מה, כמו הפילוסופים, אלא שאלת מי, כמו פרעה. ומי, מה הוא ברא? אלה. מה זה אלה? מה שגלוי. אז השאלה של פרעה זה, האם מי יש לו גם גילוי בתור אלה? האם הוא מנהל את העולם? מי ואלה ביחד זה אותיות אלוהים. לא אלוקים, אלוקים זה בקוף. אלוהים זה בה. כן? כלומר, מי ברא אלה? כלומר, מי בורא אלה? סך הכל, אותיות אלוהים. אז אם כן, כמה אותיות שחסרות לפרעה? שלוש. מי יש לו כבר, נכון? מם ויוד יש לו. מה חסר לו?
אלה.
אלה זה כמה אותיות? שלוש, נכון? ויאמר השם אל משה, אני קורא עכשיו בפרק י' פסוק א', בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי. יש לו שלוש אותיות שחסרות לו. איזה? אלה בקרבו. מה? לשים, כדי שאני אוכל לשים, או לבסס, אותותיי, זה רבים של המילה אות, אלה בקרבו. פשוט חסר לו שלוש אותיות. אותיות מה? תראה, הרבים של אות, אותיות, זה מילה מודרנית. עוד בתקופת הגאונים, הרבים של אות היה אותות. רק בימי הביניים שינו, מאות לאותיות. בסדר? כן, בדיוק. זה מה שאני אומר. שניהם זה סימנים. רק בעברית מודרנית, כדי להבדיל, אז אומרים אותות ואותיות. כן? אבל אותיות זה מצד האמת רבים של המילה אותייה. נכון? לפי הדקדוק, אותיות זה רבים של אותייה. אותייה אחת, שתי אותיות. כן? אין דבר כזה. הרים כילדים שלי, הקטנים, הם המציאו את זה. הם אמרו שאותייה אחת, אותייה שתי, כן? עוד אותייה. אבל מצד הדקדוק צריך להגיד אות, אותות. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, למען שיתי, אותותיי, אלה, לקרבו.
למה הוא רוצה לשים את האותיות האלה לקרבו? שאלוהים?
כן, כי הוא רוצה להיות לא לאלוהים. ראה נתתיך האלוהים. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות לא לאלוהים, הוא רוצה להתגלות, וידעו מצרים, כי אני השם.
פה בעצם
נכון.
בקרבו, ואז הוא יהיה אלוהים.
לא, ואז הוא ידע את אלוהים.
לא.
בקרבו, בהכרה שלו. אתה רוצה להגיד שפרעה יהיה לאלוהים? אפשר. אולי, אולי, גם מה, אולי אפילו. כי הרי כתוב, וידעו מצרים כי אני השם. מי יותר גדול מאלוהים? השם. נכון? אז יכול להיות. אפשר. ולמען תספר, לא יודע, אפשר לבחון את זה. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. עכשיו, אם כן, אם הטענה של פרעה היא שצריך לבדוק את הדברים מצד בריאת העולם, אז כפי שאמרנו, משה אומר, אין בעיה, נשחזר את בריאת העולם. איך נעשתה בריאת העולם? לפי היהדות, מאיפה בא העולם? מה?
מהחושך.
העולם בא מאין, נכון? כלומר, העולם הוא יש מאין. והעין הזה, מאיפה הוא בא? מי עשה את העין הזה? הקדוש ברוך הוא. כלומר, ברצונו נעשה העין, שמכוחו נעשה היש. כלומר, יש רצון ראשון, שאנחנו נקרא לו ראשית. עין ויש. כלומר, הבריאה נעשתה בשלושה שלבים. הראשית, אחר כך העין, אחר כך היש. אמת? כמה עין יש? אחד. כמה יש יש? הרבה. כלומר, היש זה הריבוי. העין זה האפס. הראשית זה האחד. בסדר? אני פשוט נותן מספרים. מה? מה יש בעין?
כלום.
כלום. מה המספר המציין את הכלום?
אז מה השאלה כמה עין יש?
לכן אני שאלתי, התשובה היא אפס. נכון? כמה סוכריות יש לי פה ביד?
עין.
אפס, נכון. אז השאלה היא נכונה. גם התשובה היא נכונה. אפס, נכון. גם אפס זה מספר. מי המציא את האפס? הערבים. מתאים, לא? עכשיו, הרצון הראשון, הרצון האינסופי הוא הראשית. עכשיו, לפי זה מובן מדוע יש פה שלוש מכות. הארבה. מה זה הארבה? זה הארבה, נכון? לכן נקרא הארבה, כי יש בו הארבה. הבה נקרא את הדברים. בפרק יוד. פסוק וואו. ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן ויצא מפרעה. אז זאת אומרת, מכת הארבה באה ממציאות שלפני אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה. אז ממתי זה? עוד לפני האדם הראשון. כן? הרי מי זה אבותיך ואבות אבותיך? מי זה הראשון מכולם? זה האדם הראשון. נכון. אז זאת אומרת, מה שאנחנו מבררים עכשיו, זה משהו שקודם להיסטוריה. לכן אומרים לו החרטומים, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יזענו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה, אתה רוצה לחזור ללפני בריאת האדם? ברור? לא.
לא.
נחש לא קדם להרבה.
בבריאה.
מה? לא, לא. הנחש זה האדם הרי. עכשיו, מה אומר פרעה? בסדר, צודקים. בהרבה רואים שיש הבדל בין ישראל למצרים. אבל באפס, שם אין הבדל. באפס כולנו שווים. איך אמר יוב? כן? מדוע לא מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגבר? נכון? מה למה הוא אמר? כי שמה קטון וגדול שם הוא. ועבד חופשי מאדוניו. כלומר, במוות, באפס, אין שום הבדל בין ישראל למצרים, אין גדול וקטון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אומר לו משה, אין בעיה. אנחנו נשחזר את העין הראשון. מה זה העין המקורי? החושך. בוא נבדוק. אם יש הבדל. הווה נקרא בפרק, רק רגע, בפרק יוד, פסוק כף ג', לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אם כן התברר שגם בעין המקורי, עוד לפני היות כל יש, כבר אז יש הבדל בכוונת הבורא בין ישראל לבין מצרים. מה יטען פרו? מה? זה כלום מה שאתם אומרים. אבל בכוונה המקורית של הבורא, שם יש הבדל? אומר משה, אם כך אתה מבקש את מבחן הראשית. מהו מבחן הראשית? ניחוש? וואי, יפה. מכת בכור. אנחנו נראה הראשית של מי תיפגע. ולכן, אין ברירה. מי עושה את המכה הפעם? רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן אומר, אני יוצא בתוך מצרים, אומר חזל, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. למה דווקא במכת בכורות? כי במכת בכורות צריך שמה שהקדוש ברוך הוא יפעל לבדו, כיוון שפונים דווקא אל הראשית. לכן רק הוא עושה את מכת בכורות. עד כאן מובן? הרבה מראה שבמציאות, אחרי שיש ריבוי הנמצאים, אז שמה יש הבדל. אבל לפני הריבוי.
אבל הרבה הוא דווקא מחלה כל הנימון.
הרבה?
הוא מחלה כל מה שיש.
הוא מחלה, אבל הוא מאכיל את ההרבה.
אבל אמרנו שהרבה זה לפני הבריאה.
לפני האדם.
לפני האדם?
לפני ישראל, כן? אשר לא ידעו אבותיך ואבות אבותיך. אז זה לפני האדם. זה הריבוי שבורא. כן? הריבוי, השפע העצום של הבריאה. אבל לפני כן יש אפס. ולפני האפס יש כוונה. אז בואו נבדוק, האם בכוונת היוצר כבר אז היה הבדל? הוא מתברר שכן. שכבר אז יש הפרדה בין ישראל למצרים. כן. מה הקשר בין ראשית לבכור? אין שום קשר. באמת. קצת מאמץ. היינה יצירתי. מה זה הבכור? אני שואל אותך מה זה בכור. אז זה הראשית. כן, אבל אתה יודע, יש בתנ"ך שלוש אומות שטוענות לכתר הראשית. האחד זה עם ישראל. איך כתוב בירמיהו? קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. נכון? כמו כן גם ראשית גויים עמלק. ואחריתו עדי עובד. ומה קרה? ראשית גויים עמלק, ובתהילים, עין ח', ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים באהולי חם. זאת אומרת שמצרים היא הייתה הראשית, גם כן. שלושה אופני ראשית שונים, ואז צריך לברר מי מנהל פה את ההיסטוריה. ברור? לכן כשהראשית של כל ההוויה מתגלה, דהיינו, השם, בלי שליח, בלי מלאך, בלי שרף. אז צריך לברר מי עומד במבחן הראשית. מובן? נכון. ראשית עוני. כן, איך אמר יעקב לראובן? ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. יתר שאת ויתר עז. פחז כמים על תותר. כן. לפי זה כן. כן, גם אם אדם הראשון לא היה חוטא, לפי זה צריך להיות הבדל בין ישראל למצרים. רק במעלה הרבה יותר רוממה. כן, זה כמו שהמדרש אומר, שאדם הראשון איבד שליח נאמן. מי זה השליח הנאמן? הנחש. בגלל החטא שלו, הנחש והוא עכשיו במלחמה. אבל היה אפשר שיש שיתוף פעולה בין האדם לנחש. היה מצוין. היה שליח נאמן של האדם. והיה משגר בידיו אגרות לקצה העולם. כך כתוב בראשית רבה. כן. המעל? הריבוי של הרבה. כוח הבריאה הוא כוח של שפע של ריבוי, נכון? יש לך, אתה יכול לתאר לעצמך, תקח את National Geographic. אתה רואה את השפע העצום של הנמצאים. בסדר? זה כוח היש. נכון? זה עמד מתי? עוד לפני הופעת האדם. עוד לפני הופעת האדם היה הריבוי הזה. ואנחנו רואים שכשהריבוי הזה חוזר, הוא מכסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, אז אנחנו רואים שמצרים נפגעים מזה, ולא ישראל. כן. מה?
אז רק ההבדל לפני הכוונה, נכון?
מה? אז ההבדל כבר היה קיים, בכוונה. עכשיו יש...
לפני הכוונה, רק לפני הכוונה לא הייתה בריאה.
לפני הכוונה אין בריאה.
אבל שם
לא יודע. אבל אתה לא יכול לדבר ככה, כי שם אין לך אפילו אפשרות דיבור. כן. האם מצרים הייתה ראשית? לא, יש שלוש אומות הטוענות, כל אחת לפי האופן שלה שהיא ראשית. עכשיו פה נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאני אומר, מובן עכשיו איזשהו נס שקרה מיד אחרי מכת בכורות, והוא שפרעו שלח את בני ישראל. לפי החוזה, דיברנו על זה כבר, לפי החוזה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין פרעה, הרי נאמר, בני בכורי ישראל, ואם מאין אתה לשלח, ואומר אליך, שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג בנך בכוריך. זה מה, הקדוש ברוך הוא אמר לפרעה, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה משלח את בני ישראל, או שזה יגיע עד מכת בכורות. מה פרעה העדיף? מכת בכורות. מסקנה, לפי החוזה, הוא פטור מלשלח את בני ישראל. שילם. מה? למה? זה החוזה? איום זה חוזה. איום זה חוזה.
לא, איום זה לא חוזה. איום זה אם אתה עושה את זה ככה, אתה מקבל מקום.
תגיד לי עד איפה זה מגיע.
לא, תקבל את זה, אתה עושה את זה בניגוד לרצונך.
מה פתאום? אז אם ככה לא צריך את המכות בכלל.
למה לא?
שיעשה בניגוד לרצונו, גם בלי המכות.
לא, זה במכות בשביל עם ישראל.
אבל זה לא מה שכתוב. למען שיתי אותותי אלה בקרבו. איך כתוב שם?
שגם הוא יאמין.
בעבור זאת העמדתיך, בעבור אהרותיך את כוחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לפרעה, לא רוצה להראות לישראל.
בסדר,
אז
ספר לו, כדי שהוא יאמין בו, ואז מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא ישלח את ישראל.
אז זה כבר לא מתוך שהוא לא יכול, אלא דווקא בגלל שהוא יכול. אז אמרת, אתה אומר את ההפך מה שאמרת בהתחלה. בהתחלה אמרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שפרעה ישלח בעל כורחו. ועכשיו אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא רוצה שפרעה ישלח מתוך הכרה.
הוא רוצה שלח בעל כורחו. לא שהוא רוצה שלח בעל כורחו. ושאם הוא ישלח בטובות, הוא ישלח את זה ברעות.
אבל בסוף הוא ישלח מה? מרצון או לא?
זה כבר לא משנה, כשהוא ישלח.
למה הוא ישלח? זה מה שאני שואל. כלומר, אם פרעה כבר יודע שכל מה שהוא עשוי לקבל, הוא קיבל, אז למה הוא משלח? כי הוא הגיע להכרה שזה צודק שישראל יצאו ממצרים. ומה שהוא רצה לדעת, האם זה צודק, זה יתברר לו. תסתכלו לרגע אחד ב... נכון, תסתכלו בפרק י' ב', בפסוק... בפסוק משהו. בפסוק למד א'. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויומר, קומו, צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את השם כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם כחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. זאת אומרת שפרעה הגיע למסקנה שזה צודק מה שמבקש משה. לכן הוא אומר, יאללה, תצאו. אני רואה בזה מקור של ברכה גם בשבילי. מה? לא, לא, תמצא. אז לפי זה נשאלת השאלה, למה הוא רודף אחריהם אחרי זה? בסדר? את זה נברר בעזרת השם בשיעורים הבאים.